טוב, בואו נראה פרק ד' בפרשה ד' במדרש רבה על אסתר. קצת נתבונן כדרכנו על סדר, על סדר המדרש. ובעניין, ויומר המלך לחכמים יודעי העיתים. הדיון פה שעוסק בו המדרש או הפסוק הוא לגבי הפסק דין של ושתי. כבר לפני זה הפרשות הקודמות עוסקות בסיבה לכך שהיה צריך לדון את ושתי, ובדיון בין ושתי עצמה לבין אחשוורוש. בשלב הזה המדרש יותר מנסה להתבונן במי הם אותם פוסקים שבאים לפסוק את דינה של ושתי, אולי גם מה השיקולים שמביאים את הפסק דין להיגמר כמו שהוא נגמר. אז הוא מופיע במדרש, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, מי היו? אמר רבי סימון, זה שבטו של יששכר. עד הוא דכתיב, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. זאת אומרת, דבר מפתיע. יכולה תמיד, לפחות בקריאה הראשונית שקוראים את הפסוקים, נראה שהחכמים יודעי העיתים הם אותם שבעת שרי פרס ומדי. פה משום מה נראה שהחכמים יודעי העיתים הם בני יששכר. מה זה יודעי העיתים? יש פה הסברים שונים, אני לא רוצה להתעכב. מה הסיבה לכך? מה היה באמת אותה חוכמה שהיה להם? ראשי 200 אלו 200 ראשי סנדראות, שהיו שבטו של יששכר מעמידים, וכל אחיהם על פיהם, וכולם יהיו מסכימים הלכה על דעתן, כהלכה למשה מסיני. זאת אומרת, הייתה איזו יכולת הכרעה מיוחדת לשבט יששכר, שכל השבטים כולם יהיו מקבלים את דעתן של שבט יששכר, כמו הלכה למשה מסיני, פירושו של דבר שגם אם לא מבינים עד הסוף מה הסיבה לאותו פסק, היו מקבלים את הדברים כדברים מוחלטים, שלא ניתן להתווכח עליהם. אמר להם אותו רשע, בשביל שגזרתי על ושיש תיכנס לפניי ארומה ולא נכנסה, מה הוא דינה? זאת אומרת, מה צריך לפסוק? אמרין לי, אדוננו המלך, כשהיינו בארצנו, היינו שואלים באורים ותומים. ועכשיו מטולטלין אנו. יקראו לפניו המקרא הזה, שענן מואב מנעוריו, ושוקטו על שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, וכן עמד טעמו בו, ורחו לא נמר. זאת אומרת, בעצם מה עושים שבט יששכר? באים ואומרים, אנחנו, אין לנו יכולת עכשיו לדעת איך לפסוק, בגלל שאנחנו מסתובבים בין הגויים, ולכן אנחנו, אין לנו אורים ותומים, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל הם לא רק אומרים את זה. מה הם בעצם באים ואומרים? יש שתי אומות אחרות, שהן או בעיקר מואב, שענן מואב מנעוריו, ושוקט על שמריו, פרושו דבר שהוא נשאר במקום קבוע, זה פסוק בירמיה, נשאר במצב של, שהוא לא ראה גולה, ולכן הוא יכול לבוא ולפסוק את דינך. אמר לו, נעית הכה מנהון, שאל אותם, יש פה מישהו מהם, מאותם, מאותו עם, ממואב, אמרים לי, קרוב והון. זאת אומרת, אמרו, הם באמת לא נמצאים פה הם עצמם, כי סנחריב רי כתוב שהוא בלל את כל האומות כולן, ואז לא שייך שכבר יש איזה אומה שנשארה כמות שהיא, אבל אף על פי כן, יש פה את הקרובים שלהם, וזה הפסוק שעכשיו הוא מצטט, עד הוא דכתיב הקרוב אליו, כרשנה שאיתה אדמת התרשיר שמרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי. זאת אומרת, יש פה איזה מעין הזדמנות של עם ישראל, לבוא ולפסוק את דינה של ושתי, ולא סתם עם ישראל לשבטו של יששכר, ויששכר מחזיר, שבט יששכר מחזיר את הפסק דין, להיות פסק דין של שבעת שרי פרס ומדי, ולא פוסק. אמנם מדרש הגדול, משמע שבסופו של דבר הרגו את אותם שבעה שרי פרס ומדי, כיוון שהתברר אחר כך אחשוורוש הרי הצטער מזה שהוא הרג את ושתי. אז בשלב שהוא הצטער, הוא הרג את אותם שרי פרס ומדי, צריך באמת להבין, כי לכאורה מי שיעץ אותה עצה זה אמן. אז יכול להיות שבאמת הוא נהרג רק בהמשך. אבל אני חושב שכבר יש פה אישי אמירה שעם ישראל נמצא פה בגלות. זאת אומרת, המקום של עם ישראל בשלב הזה הוא לא מקום פעיל. זאת אומרת, בסך הכל, יש פה אפשרות לקבל מעמד. באים שואלים אותך, זה מאוד מחמיא. באים שואלים את שבט יששכר, דבר שלכאורה, זה הזדמנות. שבט יששכר, וזה בעצם מה שהם אומרים. אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו יכולים להיות בעמדה של הנהגה. זה לא המקום שלנו. כשעם ישראל נמצא בגלות, דווקא אומות אחרות הם אלו שצריכים לקבל את את העמדה הזאת של ההנהגה ולא עם ישראל עצמו. ובאמת הביטויים אחר כך במדרש הם נפלאים מאוד. אומרים צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו, צדיק מצרה נחלץ אלו שבטו של יששכר, ויבוא רשע תחתיו אלו שבט שרי פרס ומתי. דבר אחר, והקרוב אליו כתיב, בפה חנף ישחית רעהו ודעת צדיקים יחלצו, בפה חנף ישחית רעהו אלו שבט שרי פרס ומדי, זאת אומרת שהדיבור שלהם הוא דיבור של חנופה, זה הרי ברור, הפסק דין שהיה לגבי ושתי הוא היה כדי להתחנף למלך, והתוצאה היא, שבאמת ננשים, עובדת צדיקים יחלטו, זה חלקו של יששכר. דבר אחר, והקרוב אליו כתיב, חכם ירא וסער מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. זאת אומרת, חכם יודע איפה שהוא צריך לא להיכנס, להישאר בחוץ, וכסיל מתעבר ובוטח, שהכסיל הוא דווקא מחפש את להידחף לכל מקום, והוא בוטח בגבורה שלו, בחוכמה שלו, והתוצאה היא, שבאמת הכסיל נופל באותו פח שהוא תומן לעצמו. חכם ירא ושר מרע, זה שבטו של יששכר, הוא כסיל מתעבר ובוטח. יושבת צרי פרס ומדי, דבר אחר והקרוב אליו, כתיב ערום רעה רעה, ונסתר ופתאים עברו ונענשו, ערום רעה רעה, ונסתר זה שבטו של יששכר, ופתאים עברו ונענשו, אלו שבט צרי פרס ומדי. פה גם כן יש פה איזשהו מצב של היפוך במדרש. הרי במה פותח המדרש? המדרש פותח במצב שהם שבט יששכר, אנחנו בגלות. אין לנו בעצם מה להגיד. זאת אומרת, אין לנו חוכמה. מי החכמים הגדולים? זה אנשי מואב. הם, יש להם חוכמה, הם לא יצאו לגלות. איך מסיים המדרש עצמו? המדרש מסיים בדיוק במצב ההפוך. שיששכר הם ערומים, הם החכמים, שהם נחלצים מצרה. ודווקא שבעה צרי ומדי, הם באים ונדחפים, ובוטחים. זאת אומרת, השאלה הם היו חכמים או לא היו חכמים, אלא זה משמעות המושג של החוכמה. יש חוכמה שהיא קשורה, ונראה את זה בעזרת השם בהמשך המדרש, יש חוכמה שהיא קשורה להופעה החיצונית של התבוננותו של האדם. האדם מתבונן באופן מסוים, והוא מנתח את המציאות כמו שהוא רואה אותה. סוג של חוכמה. יש חוכמה שהיא חוכמה עליונה, מעין חוכמת התורה, לפסוק דין על פי דין תורה. וזה כוחם של שבט יששכר, ראשי סנהדראות, שהם מקבלים דבריהם, כמו הלכה למשה מסיני. זאת, זה לא מתחיל מאיזשהו מקום רק של שכל רציונלי, השבטים מבינים את זה, זה לא רק איזשהו ניתוח לוגי של הדברים, אלא מראש, הכוח של שבט יששכר, זה שהם תופסים את הדברים בשורש הרוחני שלהם. וזה הארום. זאת אומרת, יש פה איזו חוכמה עליונה, שאולי גם עומד בחובה עוד איזו עמקות נוספת, שבעצם, כשבאים לפסוק דין כזה, הרי כל הדין הזה הוא מוטרף. מגיע חשברוש, מבקש מבשתי להגיע, איך שהוא מבקש ממנה להגיע לאותו משתה, והיא מסרבת. ממש עכשיו יש פה דיון ברמה גבוהה. אז מי שברק מחפש את המקום, ידחף, אז הוא נדחף. אבל מי שחכם, הוא אומר, בכלל שייך פה לדון דין, דין של תורה, שייך פה לדון איזה דין עם היגיון מוחלט, הרי שום דבר פה לא הגיוני. הכל מתחילתו לא הגיוני. מה שייך בכלל לדון פה משהו הגיוני. ונראה מפשט המדרש, שאותם באמת שרי פרס ומדי נהנשו. נהנשו. הקרוב אליו הם הקריבו הפרנות לעצמם, כך שנה שהיה ממונה על הקרשינין, שיתר שהיה ממונה על היין, אדמתה שהיה ממונה על התונם שבארץ, זאת אומרת, יש פה תונם שבארץ זה מדידה, כל מיני דברים שקשורים למדידות. תרשי שהיה ממונה על הבית, מר שהיה ממרס את העופות, את הדם, מרסנה זה היה ממרס את הסלטות, מערבב את הסולת, ממוכן, זה היה היספקטיסון, שבכולם, שהייתה אשתו מתקנת להם כל מה שהיו צריכים. מעניין, זאת אומרת, הוא היה לכאורה הכי חשוב, הכי, העבודה שלו הייתה העבודה הכי משמעותית. מה היה העבודה הכי משמעותית? שאשתו הייתה מארגנת את הכל. אם אנחנו יודעים שמוכן זה אמן, אז מאוד אנחנו פוגשים את אשתו גם בהמשך המגילה. הכוונה היא שלא היה לה איזה משהו מוגדר, אלא כל מה שהיה צריך, הוא היה מארגן, היה כזה קולבויני כזה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מתקיים את הצעתו של רשע זה, מי מקריב לפניך? קרשנה. מי מקריב לפניך בן שנה? שתר, מי מקריב לפניך שני תורים? אז מה אתה מבונה לפניך מזבח אדמה? כמה דעת אמר? מזבח אדמה תעשה לי, תרשיש מי לובש בגדי כהונה, ומשמש לפניך, כמה דעת אמר, תרשיש שואם וישפה. מרס מי ממרס לפניך את העופות, מרסנה מי ממרס לפניך את הסלטות, ממוכן מי מכין לפניך את המזבח, כמו דעת אמר, והכינו את המזבח על מכונותיו. אותה שעה, זאת אומרת, קודם כל, בכלל זה לא מובן, יש פה פסק דין של ושתי, ולכאורה ממוכן, הולך לפסוק את דינה של ושתי. אז מה פתאום המדרש פה עכשיו מדבר על עניין של בניין בית המקדש? בכלל זה לא רלוונטי בכלל. אותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניהם, רעיהם, קרוביהם, אוהביהם, בני אוהביהם, שהוא אברהם, בני אוהביהם, שהוא אברהם, דכתיב זרע אברהם אוהבי, מרומם אני קרנם, כמו דעת אמר, דביאר הם קרן לעמו. יכולה המדרש הזה תמוע. מה העניין הגזרה הזאת לעם ישראל? אלא כל מהלך המדרש, ונראה את זה בהמשך, איך הדברים הם הולכים שלב אחר שלב, כל עניין המדרש בא להראות שבעצם הדיון הזה של ושתי, הדין הזה של ושתי, הוא לא דין שעוסק בעצם בוושתי. הוא דין שקשור באופן ישיר לעם ישראל, ואולי על דרך הפשט כבר אפשר לומר, אנחנו יודעים שבהמשך ממוכן מה הוא גוזר, הוא גוזר מיטה. הקצף, סוף הפרשה הקודמת, זה שהקצף של אחשוורוש היה קצף בכל התקופה. החימה הזאת שתופסת את אחשוורוש הייתה חימה שמלווה את כל התקופה הזאת. כל הזמן היה במצב כזה. ממוכן כבר מכין את אחשוורוש להחלטות של שחור ולבן. להרוג. יכול להיות שאפילו זה היה בדעתו באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש איזשהו כוח מיוחד של הכרעה שכנראה עומדת כבר בשורש המחשבה של ממוכן. וזה מה שאומרים מלאכי השרת. הם כבר רואים את הדברים לא רק בהופעה החיצונית שלהם, אלא בשורש. מה יהיה עם ישראל? והקדוש ברוך הוא אומר, וירם קרן לעמו. דבר אחר, קרשנה אמר הקדוש ברוך הוא בוזק אני לפניהם קרשינים ומשירן מן העולם. את כל אותם ביטויים של, של, של שמד, שהקדוש ברוך הוא הולך להשמיד את אותם שרי פרס ומדי. השיתר המשקה אני להם כוס של תרעלה, אדמת התרשיש, מתיר אני דמם כמים. מרס מרסנמי מוכן, ממרס אני מסרס וממאך את נפשם בתוך מאיהם. חיכן הייתה איסקוזית של כולם מתוקנת. אמר רבי יושעיה, מישעיה הנביא, זאת אומרת, מאיפה בעצם הגזר דין שלהם כבר היה מתוקן, מישעיה הנביא, איך מה דאמר, דעת אמר, הכינו לפניו מטבח בעוון אבותם, בל יקומו וירשו ארץ. זאת אומרת, שבעת הסריסים האלה, זה לא סתם שהם באים לגזור את הגזר דין, שבעת הסריסים האלה למעשה כבר מכינים את הקרקע, בשביל הגזרה של השמיד להרוג ולאבד את היהודים. זה השורש. יש להם עוד חשבון עם עם ישראל, לאותם שבעת סריסים, וזה מופיע בסעיף הבא. שבעת שרי פרס ומדי, רב ושמואל. רב אמר במלכות אחשוורוש הכתוב מדבר. ושמואל אמר במלכות בלשצר הכתוב מדבר. בעצם באים להסביר מה הביטוי בפסוקים, שבעת שרי פרס ומדי יושבים ראשונה במלכות. משמע שהם היו גם במלכות קודמת. ולכן, מובן אם אנחנו אומרים שמדובר פה על מלכות בלשצר. רגע, אל דעתי דרב דאמר מלכות אחשוורוש ניחא, אל דעתי שמואל דאמר מלכות בלשצר, כיצד היו כל אותם שנים? משמע, הרי מבחינת השנים, עושים פה פרשנים חשבון, שיכולה עברו הרבה שנים ממלכות בלשצר עד מלכות אחשוורוש, למד זין שנה, אם אינני טועה, ולא סביר שאותם חכמים, שסביר שלא היו צעירים, יחזיקו כך הרבה שנים. אמר רבונה על ידי שלא נשתמשו בכלי בית המקדש. עד הוא דחשיב בלשצר אמר, ביתאם חמרה, תוך כן, בי בלילה קטיל בלשצר מלכה קסדה. אומרת, במקור מדובר שאותם שבעה, אותם שבעת חכמים, פרס ומדי, הם ישבו כבר בתור יועצים, לפחות לפי שמואל, במלכות בלשצר. והם היו באותה סעודה שעשה בלשצר, שיש שם גם דניאל. וכיוון שבלשצר שתה, הוא היה צעיר, מכלי המקדש, מת במקום. והם היו באותו מעמד, ולא שתו, ולכן הם ניצלו. ועכשיו הם מגיעים למצב הזה של אותה סעודה של אחשוורוש, ולגזר דין שהם עכשיו אמורים לפסוק, ממקום שיש להם מעין חשבון פתוח מעם ישראל. אמנם הם עצמם לא שתו, ולכן הם לא מתו, אבל הם שייכים באותו סעודה. הם שייכים באותה סעודת בלשצר. כך נראה. רואה בני המלך, שתי משפחות היו נכנסות אצל רבי. אחת של רב הושעיה, ואחת של בית רב יהודה בן פזי. כשנתחתן רב יהודה בן פזי לרבי, זאת אומרת, נהיה הפך להיות משפוחה, ביקשו להיכנס תחילה. רצו להיכנס המשפחה של בית רב יהודה בן פזי לפני המשפחה של רב הושעיה. ולא הליכן רב עמי. רב עמי לא נתן להם רשות להיכנס לרבי. אמר להם כתיב, וקימותה את המשכן כמשפטו אשר הורית. כי יש משפט לעצים? אז כמשפטו אשר הורית? שופטים את העצים? אלא קרש שזכה להינתן בצפון, יינתן בצפון, ושזכה להינתן בדרום, יינתן בדרום. זאת אומרת, יש סדר. אפילו לקרשים של המשכן, אחרי שקבעו שקרש מסוים יהיה בצפון, אז לא הופכים אותו להיות בדרום. ובדרום לא הופכים אותו להיות בצפון. לכן אם היה איזה סדר קדימות בכניסה לרבי, למרות שעכשיו אתם הפכתם להיות קרובי משפחה, המקום שלכם נשאר אותו מקום כמו הקרשים. אתם לא יותר טובים מהקרשים. כך נראה שזה בעצם החשבון. באבון דמנחון מייחן אמר לון רבי סימון בן דרומה, שנאמר ויומר שם יהודה יעלה. אמר לו רמני הדה במלחמה ברם בינוי רואה פני המלך, היושבים ראשונה, הפך הכן רואה פני המלך. זאת אומרת, איפה אנחנו רואים באמת את הסדר של הקביעות הזאת? את זה לומדים מאחשוורוש. במינוי רואה פני המלך היושבים ראשונה. מה משמע? שאותם אלה שאחשוורוש הושיב בראשונה, הם נשארו להיות אותם יועצים קבועים של המלך. זאת אומרת, זה אותו חשבון. דבר הוא לכאורה תמוה מאוד. מאחשוורוש לומדים? לכאורה זה דבר מאוד מוזר. אפילו מפתיע. אנחנו מדברים פה על רבי, מדברים פה על שתי משפחות חשובות, תלמידי חכמים חשובים, רב הושעיה ורבי יהודה בן פזי. מה אותו חשבון? באמת, במקום אחד אנחנו אומרים, ויאמר השם יהודה יעלה, אז משמעות היהודה יעלה היא משמעות שיהודה שיש לו יכולת הנהגה בכל מקום, הוא יעלה ראשון. אני מבין. אז אומרים, זה בסדר, זה גבי מלחמה. אבל מי אמר גם במינוי יועצים? על זה באים ואומרים, יושבים ראשונה. רואים פני המלך. מה זה הדבר הזה? אז מה אם הם יושבים? מה יצא אחשוורוש אם ישבו ראשונה? נראה לכאורה, ופה המדרש כל הזמן שוזר את הדברים, שרואה פני המלך, יש בהנהגה הזאת של אחשוורוש מעין הנהגה אלוקית. זה לא מקרי. סוף הפרשה הקודמת, באו ואומרים, מדרש אומר, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה, חמתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. יש משהו בהנהגה הזאת של היועצים עם אחשוורוש, מעין ההנהגה של ריבונו של עולם, שאפילו אפשר ללמוד הנהגות בעם ישראל דרך סדר מינוי היועצים אצל אחשוורוש. יושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות, אמר רבי יצחק, לחזיר את הקדת ולאומה קדושה שלא קדת, אלא באכזריות, טוב, אני לא אמרתי, המדרש שם, לחזיר את הכוונה, מה זה כדעת מה לעשות, משמע שיש פה איזה ניסיון להיות אובייקטיבי. אז הוא אומר, מה זה כדעת, יש פה צורך לשפוט. אמר רבי יצחק, לחזיר את הכדעת, כאשר אנחנו מדברים על ושתי, שמשווה אותה, המדרש לדבר אחר, לחזיר את, לה עושים משפט כדת ולאומה קדושה לעם ישראל כאשר באים ומחליטים להשמיד ולהרוג ולאבד, אין לו משפט ולא שום דבר שלא כדת אלא באכזריות בלי שום חשבון. ואת המדרש מתקומם כנגד ההכרעה הזאת שאצל ושתי יש דיונים, זה לא פשוט, אבל לאומה קדושה לעם ישראל שם בלי בכלל שום ספקות להגיע להכרעה כזאת של להרוג. משיך המדרש, במלכה ושתי, זאת אומרת, במלכה ושתי על אחת כמה וכמה, במלכה שאינה ושתי. הוא אומר, כן, אבל החשבון נסגר בעוד צד. שאם במלכה ושתי, הקדת מה הייתה? להרוג. במלכה שהיא לא ושתי, שהיא לא הבת היחידה של בלשצר, שלא נמצאת בייחוס כזה, לכאורה, כאשר היא נכנסה לחצר הפנימית אסתר, היה צריך להיות שוודאי תיהרג. שם באמת, על אחת כמה וכמה, ובכל זאת אסתר ניצולה. זאת אומרת, המדרש מדגיש את כמה הדברים הם לא הגיוניים. דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הדברים, מדגיש המדרש עד כמה הדברים הם חסרי פשר. שהדבשתי ביחס לאומה שלמה, ושתי מחפשים כדת, כדת מה לעשות. בעם ישראל, לא. אבל מצד שני, ושתי שהיא הייתה מיוחסת, רואים את זה אחר כך מהמשבר שיש לאחשוורוש, אותה הורגים, אבל באסתר, היא ניצולת. המשיך המדרש. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, מה ראה ממוכן לקפוץ בעיתה תחילה? היו האחרון. מכאן שהדיוט קופץ בראש. ומקור. הדיוט פה זה נשמע כמו מדרש פורימי, אבל המשמעות של המדרש היא משמעות רצינית. כי דנים פה עכשיו לגבי דיינים, איפה מתחילים לדון, אם מתחילים מהקטן או מהגדול. אבל יש פה גם איזו אמירה, שלפעמים יושבת קבוצת אנשים, ונשאלת שאלה, ואז אחד רץ וישר עונה. אומר המדרש, מכאן לאדיוט קופץ בראש. זאת אומרת, יש פה איזה תיאור כזה, שדווקא אדם שהוא קטן, יש לו את הצורך להוכיח את עצמו, יש לו צורך להראות את עצמו כמישהו שהוא בולט, יש צורך להתבלט איפשהו. אז הוא קופץ בראש, או בגלל שהוא חושש שאחרים כבר יגידו, אז מה יש לו להגיד אחרי שאחרים יגידו.
יש גם מצב שהוא לא מבין את המורכבות, אז הוא רואה פתרון פשוט יותר.
נכון, גם זה שהוא, כמו שאתה אומר, שהוא רואה את הדברים באופן פשוט. באמת דנים פה אם זה היה כדין שהדיוט, אם זה נכון שהדיוט יקפוץ בראש, או לא נכון שהדיוט יקפוץ בראש, קשור לדיני שפיטה, סרט סנהדרין. אבל עכשיו, ממשיך המדרש ואומר, רבי יוחנן אמר תלת האמוראים. אחד אמר על ידי שהייתה מסתרתו בקור דקין שלה, על פניו לכאן ולכאן. מה הסיבה שהוא פסק את מה שהוא פסק? אותו ממוכן. אז אפשרות אחת, כי פשוט היא הייתה נודניקית. היא הייתה שוחת אותו לפה, ושוחת אותו לפה, ושוחת אותו לפה, והוא אומר, וואלה, חייה כבר להיפטר ממנה, אני לא יכול כבר עם כל הנידיוזים, אני עכשיו רוצה שהיא תיהרג. חרינה אמר, זאת אומרת, הסבר אחר, על ידי שלא הזמינה את אשתו לסעודת נשים. יש לו הזמינה את אשתו. חרינה אמר על ידי שהייתה לו בת, והיה מבקש להסיעה למלכות. יש לו אפשרות שיהיה לו שידוך למלך. זאת אומרת, בעצם, שלושה הסברים למה ממוכן פסק את אותו פסק שהוא פסק. קפץ ופסק. אבל בכל מקרה, יש פה דבר שהוא מאוד בולט. שהפסק של ממוכן נבע משיקולים מאוד אובייקטיביים. זאת אומרת, הוא שקל את הדברים בכובד ראש. זאת אומרת, ודאי שהאינטרס היה פה אינטרס אישי לחלוטין. אין פה שום דבר של משפט. מזכיר לנו את בני שכר, שהם מתחמקים, כי הם רואים שאין פה בעצם שיקול ענייני. והאמת היא, בני מסוימת הוא צודק, הכל לכאורה נראה פה לא ענייני, אז אם הכל לא ענייני, אז גם זה לא ענייני. ולא סתם, מביאים, כל אחד מביא ראיות מפסוקים. מנדה אמר על ידי שהייתה מסתרתו בקורדקין שלה על פניו לכאן ולכאן, שאמר לו על המלך לבדו עבדה בשתי המלכה. זאת אומרת, לא המלך לבדו עבדה בשתי המלכה, גם לי מנג'זת. זאת אומרת, בעצם הוא בא ואומר את זה ממקום של תחושת הבטן שלו. ומנדה אמר על ידי שלא הזמינה את אשתו לסעודת הנשים, שאמר כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהם. עד ההיא, זה לא עבד תמן. זאת אומרת, מה זה שיצא דבר המלכה על כל הנשים? שהדבר התפרסם. אבל אם אשתו הייתה שם, אז מה צריך לפרסם את הדבר? היא הייתה שם. אלא בעצם הוא חושב שהדבר התפרסם איפה? יגיע לסופו של דבר גם לאשתו. כי הוא לא הזמין אותו לאותה סעודה. מנדה אמר לידי שהייתה לו בת, והיה מבקש להסיעה למלכות, שלמר ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. זאת אומרת, לראותה הטובה ממנה, הכוונה היא למי? לבת שלי. זאת אומרת, הנקודה הזאת, שהכל הוא אישי. הכל הוא אישי. אין פה שום דבר שהוא רואה את הדברים ממקום יותר עליון. כחומה יותר עליונה. הכל הוא אישי. אולי זה גם המשמעות, שכשנחזור רגע לבני יששכר, שעם ישראל נמצאים בגלות, אז אין את החשבון האידיאלי של העולם, את המהלך השלם, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשלמות. אז הכל בנוי באופן נסתר, באופן שעל פניו אנשים עושים דברים בלי איזה חזון גדול, איזה מגמה גדולה, אלא הכל נעשה, כל מיני חשבונות. כי יצא דבר המלכה, אמר רבי שמואל, בלה דדדין אבה צריכה. לכאורה שמואל שואל פה שאלה חריפה. זה כל הסעיף. יכולה שמואל שואל פה שאלה חריפה, מה השאלה ששואל שמואל? הוא אומר, למה נענשה ושתי? היא נהגה כדין, בחורה צנועה, לא רוצה להגיע בהופעה לא מכובדת. למה היא נענשה? אומר המדרש, בלעד דדי נווה צריכה. אומרת, בעצם הסיבה שהיא מתה, שהורגים את ושתי, היא לא בגלל שהיא סרבה לבוא. אלא זה שהיא סירבה לבוא, זה רק הדרך לגמול לבשתי את מה שבאמת מגיע לה, כמו שמופיע בגמרא במסכת מגילה, מה היא הייתה עושה לבנות ישראל, שהיא הייתה מתאכזר אליהם אכזריות גדולה, ולכן היא נענשה כנגד זה. זאת אומרת, גם בלי החשבון הראשוני, הגיע לה להיענש. ביום הזה, תאמרנו עשרות פרס, רב שמואל רב אמר כדי ויזיון על הקציפה הזאת, שמואל אמר, כדאי כי צפון הביזה הזאת, שהאם באמת העונש, מאיפה זה נובע, אני לא צריך עכשיו להיכנס, אין לנו הרבה זמן. אמר רבי חנינא, כדאי ויזיון שביזה אביה, כלי המפגש לקיצפון שקצף עליה והרגה. עכשיו, זה לא רק מה שהיא עצמה עשתה, אלא זה ראוי גם בגלל שאבא שלה ביזה את כלי המקדש, והיא מהווה המשך לאבא שלה. ממשיך המדרש, סעיף ת', אם על המלך טוב יצא דבר מלכות, אמר לו, אדוני המלך, דבר אתה מוציא מפיך ואני מכניס את ראשה בדיסקוס. הוא אומר לו, אמן, אל תדאג שיצא עירורים, דברים, צ'יק צ'ק אני עושה את זה. רק תפסוק, אני ישר מכניס רוסה בדיסקוס. יכתב בדתי פרס ובדי ולא יעבור, אמר רבי חנינא ברי דרב אבא, הוא כתיב, כי הוא יחאי ויחבש, ימחץ וידיו תרפנה, בלשון שנטלה המלכות מזקנה, שאמר לו שמואל, ונתנה לרעכתו ממכה, בו בלשון חזרה לו המלכות. עד הוא דכתיב, מלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה. זאת אומרת, פה יש נקודה נוספת. אמרנו שהיא עצמאית אכזרה. אמרנו שזה יסגור בעצם חשבון עם בלשצר, שהיא ביתו היחידה, והוא השתמש בכלי המשכן, המקדש. ממשיך המדרש ואומר יותר מזה. הרי שאול, למה הוא נענש? כיוון שהוא לא מחה את המלק. חמל, מיטב, צון והבקר והקרים. זאת אומרת, שאול, הוא נענש על זה שהוא לא ישמיד, קילה את המלק, רק את הגג וכו'. באמת הופיע במדרש שהגג נולד מאותה המתנה שהמתין שאול ולא הרג את הגג, באותו ערב הוא למעשה התעברה מישהי ממנו, תוצאה מזה נולד המן. כך אומר המדרש. ופה החשבון שבשתי תמות כדי שתיכנס אסתר. זה ראותה הטובה ממנה. נשמע פתגם המלך רב לוי ורב יצחק רב לוי אמר פתגם גדול הנוטלים לשמוע מזו שנכנסה למלכות מהו אבל גדול ליהודים. רב יצחק אמר פתגם גדול הנוטלים לשמוע מזו שנכנסה למלכות מהו שמחה וסון ליהודים. אמר רבי דבר רב סימון נשמע פתגם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאמר בחוכמתו ובתבונתו מכרו ימחו את זכר המלך כי רבה היא. רב שמואל אחד אמר רגל המלכות הרבתא ליד החטיבתא ואחד אמר חטיבתא הרבה ליד המלכותא וכל נשים יתנו יקר לבעליהם. זאת אומרת בכל אופן אומר המדרש שיש פה חשבון שאנחנו רואים את המשפט הזה של הריגת ושתי על פניו זה נראה דבר מגוחך אבל בשורש יש פה חשבון אלוקי שהשורש שלו הוא מחיית המלאק. יש פה איזה כוח מיוחד של מחיית המלאק שצריך להופיע בעולם שלכן ושתי צריכה למות. מגיע לה מצד עצמה, מגיע לה מצד אבא שלה, מגיע לה מצד זה שצריך עכשיו להחזיר את מלכות שאול להופיע במציאות, וצריך להחזיר את מלכות שאול בשביל לתקן את המציאות של מחיית המלאק. את אותו חיסרון שהיה במחיית המלאק, שלכן צריך להופיע את אותו משפט. זאת אומרת, אותו משפט, שהוא משפט לא רציונלי, הוא משפט שנראה כמגוחך, מי שמוביל אותו בעצם זה מלך מלכי המלכים. עם ישראל לא יכול להיות עכשיו מי שמוחה את המלאק בפועל, כיוון שהוא נמצא בגלות. אבל עם ישראל מבין, שבט ישראל מבין שפה צריכה לבוא הופעה שמופיעה מכוח ריבונו של עולם. וההופעה הזאת עניינה, בסופו של דבר, למחות את המלאק. מעין שלוש מצוות ניצבו ישראל בכניסתם לארץ, הרב יהודה. הראשון למחות את המלאק, נכון? לאחר מכן להעמיד את המקדש. המחיית המלאק הוא אישו תנאי בבניין המקדש. ויתב הדבר ביני המלך והשרים, גזר והכניס רוצה בדיסקוס. נכון, מה אומר המדרש? נביק אותו נקודה. המלך החשברוש עושה את הדבר הזה לכרוע בלי שום חשיבה. יש פה איזו מיידיות שהיא מדהימה. הרי מה אמר לו אמן? אומר לו, אמר לו, אדוני המלך, דבר אתה מוציא מפיך, ואני מכניס את ראשה בדיסקוס. הוא מתנדב, יותר מכובד, נכון? אבל מה קורה בפועל? ואיתיו הדבר בני המלך והשרים, גזר והכניס ראשה בדיסקוס. מי? המלך אשוורוש. זאת אומרת, אישהו מציאות כזאת של מיידיות, שבלי מחשבה. עד כמה דברים לא הגיוניים, מסיים בסעיף י' ב', המדרש ואומר לנו, וישלח סברים אל כל מדינות המלך, אמר רב הונא אחשוורוש, דת צרוכה הייתה לו. מה זה דת צרוכה? פירושו של דבר מבולבלת. משהו חסר היגיון. מנהג שבעולם אדם מבקש לאכול עדשים ואשתו מבקשת לאכול אפונים. יכולו לחופה? לא. מה די בעיה? היא עבדה. מי מבשל בסופו של דבר את התבשילים במטבח? האישה אומר בסדר, אז הוא רוצה לאכול עדשים. אבל היא רוצה לאכול אפונים, נכון? אבל הוא יכול להכריח אותה? הוא לא יכול להכריח אותה. כיוון שהוא לא יכול להכריח אותה, היא עושה מה שהיא רוצה. לכן, מה זו אותה גזרה? לעשות כרשון איש ואיש? זה חסר היגיון. אמר פנחס ולא עוד, אלא שנעשה שחוק בעולם. זאת אומרת, לא רק שהוא היה מבולבל, שהפך להיות בדיחה. ונורא כשבעולם מדעי נושא פרסית, והיא מדברת בלשון מדעי. פרסי נושא מדעית, והיא מדברת בלשון פרסי. זאת אומרת, פה יותר פשוט לקרוא את זה אולי בלשון שאלה. נכון? בנוהג שבעולם, מדעי נושא פרסי ונדברת בלשון מדעי, פרסי נושא מדעי ונדברת בלשון פרסי, הכוונה היא שאישה הייתה, היה מקובל שתהיה בבית, כל כבודה בת מלך פנימה. כיוון שכן, לא היה שייך שתלמד עוד שפות, היא לא הייתה נפגשת עם דברים. לכן, שייצור תקשורת, האיש היה זה שצריך ללמוד שפות נוספות, הרי הוא היה יותר בחוץ, ועסק במסחר. האישה לא יכולה למעשה ללמוד דברים אחרים. לכן הביטוי שדבר כלשון איש ואיש, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. מה הוא בעצם אומר? שאנשים עכשיו תצאנה החוצה, תלך לכל מיני קורסים, לשפות. זה לא מסתבר. לכן העצה עצמה הייתה עצה שנראית כמגוחכת. צריך להבין, מדגיש המדרש את כמה דברים לא הגיוניים, והקדוש ברוך הוא דיבר מישראל בלשון שלמדו. עד הוא דכתיב, אנוכי השם לוקחה, לשון כחונך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר עם עם ישראל, הוא מדבר בשפה כזאת שעם ישראל מבין. זאת אומרת, מבין באופן כזה שהביטוי הוא בעצם שהתקשורת של הגויים בינם לבין עצמם היא תקשורת כזאת שהם לא מבינים בדיוק אחד את השני. זאת אומרת, כל אחד מדבר מהמקום של השפה שלו. מהמקום של שליטה. אבל כשקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל, הוא מדבר ממקום כזה של הופיע את טובו עלינו. וזה כבר בשלב הזה של מגילת אסתר, שאולי הוא אחד השלבים הפחות ברורים, מבחינת העניין, מה פתאום להתחיל את מגילת אסתר בתיאור דברים כזה על ושתי, נראה כדבר מנותק. אלא הדגש הוא כבר בשלב של תחילת המגילה לבוא ולהבהיר שאולי השורש, הבסיס של מחיית המלאק, של היחס בין ישראל לבין האומות, של מחיית המלאק לקראת הכניסה לארץ, כבר נולד בשלב הזה, כבר מתחיל בשלב הזה, וכל החשבון הוא חשבון שריבונו של עולם מתחיל להופיע אותו כבר בשלב הזה, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.